אנחנו בפסקה 6, נכון? בעזרת השם. לרגלי המניעה הכללית של לימוד הרוחני, בעניינים אלוקיים, הולך מושג האלוקות ונחשך. מעין עבודה שכלית והרגישית הטהורה. עם זה, הפחד החיצוני והאמונה הטבעית ושעבוד של ההכנעה נשארים בלבבות רבים בתור השפעת ירושה מאותן התקופות שהדעה וההרגשה האלוקית הייתה מהירה בהן בעוזה. עד שהייתה ראויה מצד גודלה ושעבוד, מצד גודלה, להישעבד אליה את כל הנפשות. וכיוון שנקודת התוך של ההכרה האלוקית העמומה היא, הרי המהות האלוקית כלולה בהמון, וגם ביחידים שהם ראויים להיות מהירי דרך להם, רק בתור כוח תקיף שאין להימלט ממנו, והכרח הוא להשתבד אליו. כשבאים להשתעבד לעבודת אלוהים על פי המצב הריקן הזה של הציור האפל המלא תוהו ובוהו שמתהווה ברעיון כשחושבים על דבר אלוקים בלא השכלה ובלא תורה, עירת תתה הניתוקה ממקורה שהיא עירה אילה, האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו על ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחין. אין גאות אלוקים מתגלה אז בתוך הנפש כי עם שפלות דמיונות פרועים המציירים בתוך, בתכונה המציירים תכונה של איזה מציאות בדויה מטושטשת ומדולדלת וקצופה שמבלת את כל המאמין בה ומדכאת את רוחו, מטמטמת את הלב ומונעת את העדינות הנפש של האדם מלהתגבר ועוקרת את הזיו האלוקי שבנשמתו. ואף אם יאמר כל היום כולו שאמונה זו היא בהשם אחד, היא מילה ריקה, שאין הנשמה יודעת ממנה כלום. וכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח את דעתו ממנה, וזאת היא הכפירה שבעקבת דמשיחה, שאזלו מים מן ים הדעת האלוקית, אלוקית בכנסת ישראל ובעולם כולו. טוב, בדרך כלל כמו בכל פסקאות אצל הרב, ככה גם פה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחפש מה הרעיון המרכזי, מה הנקודה העיקרית שהוא רוצה לומר אותה, ובדרך כלל זה משפט מסוים ש... שהוא מופיע פה. אז אני אגיד לכם קודם כל ברעיון הכללי מה כתוב פה, מה קראנו, ואחר כך נחפש את המשפט הזה. באופן פשוט מה שפה מופיע בפסקה 6 זה שבגלל שאנשים לא לומדים מה זה אלוקות, אז מה הם חושבים? הם לא לומדים את זה באמת, אבל יש להם דעה מה זה אלוקים. הם יודעים, הוא בשמיים, הוא כזה, הוא כזה. יש לאנשים הרבה תיאורים, הרבה מחשבות. מי זה אלוהים? הם יודעים, הם מבינים שלא יודעים עד הסוף, אבל יש להם, הם משארים לעצמם, הם תופסים ככה, מצערים בראשם, מדמיינים. קוראים לזה בדרך כלל איזשהו כוח עליון, שהוא בשמיים, הוא נמצא באיזשהו מקום. מקום רוחני, כוח רוחני. זאת אומרת, לאנשים יש תפיסה מי זה אלוהים, אבל הם לא למדו את זה באמת. מאיפה יש להם תפיסה? לא שהוא ישב וקרא את דברי רמח"ל וניתח את תפיסת העולם של מהר"ל ושל רמב"ם והוא הגיע לאיזושהי מסקנה, נכון? זה לא. אלא מאיפה יש לך התפיסה מי זה אלוהים? בדרך כלל זה מסרטים, מסבתא, מישהו שחזר מסמינריון, לא יודע מה, שם יש הרבה מה שאתה חושב. אלוהים, כן, כשאתה חושב מילה אלוהים, אתה, יש לך איזושהי תמונה, אבל לא למדת את התמונה הזאת. עכשיו, מה שקורה, זה שאותה תפיסה בראש של האדם, של האלוקות, היא תפיסה שגורמת לבן אדם בעצם להיות מפוחד. להיות מדוכה, זה גורם לו יחס של משהו עוין כלפיו. טוב, אין לו ברירה, הוא חייב לעשות, כי אם אתה לא תעשה מה שצריך, אם אתה לא תניח תפילין, אם אתה לא תשמור שבת, אז אלוהים יעניש אותך, הוא יעשה לך הרבה צרות. אז טוב, אין ברירה, אתה מוכרח, הוא גדול ממך, הוא חזק ממך. אז בסדר, אני אעשה מה שהוא רוצה. אבל בלב, יחס לאדם כלפי אלוהים שכזה, הוא יחס עוין. זה מה שהרב קורא לזה אל זר. זה מישהו כזה זר, ענק, הכל יכול, והוא מפחיד נורא. ויחס הזה בעצם יחס שלילי. יחס כזה ש... כן.
וזה אותו יחס לאדם שבנם מפחד מהעולם הבא שלו, שאם אני לא אשמור שבת, אז את העולם הבא אני אסבול.
כן, נכון, נכון. כן, זה אותו סגנון, כן. אבל מי יעשה לו שהוא יסבול בעולם הבא? כן, כן. כן, הוא קורא לזה קדוש ברוך הוא. באמת שם זה שום קדוש ברוך הוא, זה בעצם שטן. שהוא לא מעיז להגיד את זה, אז הוא קורא לזה קדוש ברוך הוא, אבל באמת זה מין מישהו כזה של יחס עוין, שלילי. בסדר? עכשיו, עוד רגע, כן? עכשיו, אבל מה המשפט המרכזי פה בפסקה הזאת? אני חושב המשפט כאן חשוב ביותר אולי, לא יודע אם הוא מרכזי, אבל הוא חשוב ביותר להסביר את כל הרעיון הזה, זה שזה לא משנה מה אדם אומר. אף אחד לא יגיד לך, כן, כן, אני מאמין באלוהים כזה מפחיד, שהוא כזה משהו כזה שחור בשמיים, שם משהו, אף אחד לא יגיד את זה. לא, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מאמין בשם אלוקים, בשם, מי שאמר והיה עולם, מישהו שמוציא את בני ישראל למצרים, אני מאמין בהשם יתברך. מה שפה במיוחד בפסקה הזאת, זה שהרב מדגיש את זה, זה שזה לא משנה מה אתה אומר, זה לא משנה מה האמירה שלך. אתה יכול לומר דברים יפים וטובים ונכונים, אבל כיוון שהיחס הוא יחס לא מבורר, שאתה לא למדת את הנושא הזה, לא ביררת, לא ניתחת, לא קלטת את זה, לא זיקחת, אז היחס הוא יחס יהיה לא נכון. זה שיש פער בין מה שאתה אומר ומה שאתה מרגיש. אז בואו נקרא את הפסקה הזאת עוד פעם בשורה שלישית, רביעית מלמטה. ואף אם יאמר כל היום כולו שהאמונה הזו היא בשם אחד, אני מאמין בשם אחד, שמע ישראל, שם אלוקינו שם אחד, השם אלוקי ישראל, אברהם יצחק ויעקב, מה זאת אומרת? ברור. לא משנה. אף אם יאמר כל היום כולו, שאמונה הזו היא בהשם אחד, היא מילה ריקה, שאין הנשמה יודעת ממנה כלום. וכל דין רוח מוכרח הוא להשיח את דעתו ממנה, וזאת היא הכפירה וכו' וכו'. כן? זה המשפט. שזה לא משנה מה אדם אומר, מה שמשנה מה הוא קולט, מה הוא חש, מה הוא מבין, מה הוא, איך הוא מתייחס. כן, שזה להגיד משהו?
כן, פשוט נראה שהפסטורת היא... לא דנו בה, אבל כאילו זה נראה כאילו הוא חוזר על מה שהוא אמר לפני כן.
אולי, יכול להיות.
כאילו באותו נושא, אבל לא...
הם קשורים, קשורים, בהחלט. בסדר? אז בואו נקרא את זה עכשיו מההתחלה, ונראה איפה דברים כתובים. לרגלי המניעה הכללית של לימוד הרוחני בעניינים אלוקיים. כן, קודם כל, הרב פה קובע, כן? ישנה מניעה כללית. זה לא אתה לא למדת מספיק טוב, כי אתה חוזר בתשובה, או אתה למדת שם גמרא, וזהו, ואתה לא למדת. אבל אחרים כן למדו, אז זה לא. תשימו לב, הרב אומר שזאת מניעה כללית, שבתקופות אחרונות, כמה מאות שנים האחרונות, אנשים שהפסיקו ללמוד אמונה, דיינו, הפסיקו ללמוד מה מהות האמונה שלנו, ולמדו יותר דברים טכניים, פרגמטיים, מה מותר, מה אסור, הלכות, שזה דברים מאוד מאוד חשובים, מאוד טובים, חס וחלילה, אנחנו לא מזלזים בשום פרט קטן של, של ההלכות, אבל עם כל זה הם ביטוי של אמונה. אבל לא למדו אמונה, למדו איך עושים את זה, איך שומרים שבת, לא למה, מה המהות, מה הרעיון. אז לרגלי המניעה הכללית, כן? זאת אומרת, כולם כללית, באופן כללי, של לימוד הרוחני בעניינים אלוקיים, הולך מושג האלוקות ונחשך. בגלל ש, כן? בגלל שאין עבודה שכלית והרגישית מטהרה. זאת אומרת, צריכה להיות, אתם זוכרים כמו שלמדנו בפסקה השנייה, בפסקה החמישית, שתמיד צריך לזכך מחשבה. תמיד צריך לטהר. תמיד אתה צריך לברר לעצמך עוד פעם ועוד פעם, מהי בדיוק האמונה שלך? במי אתה מאמין? למה אתה מאמין? מה עומד מאחורי זה? מה הדבר הזה? זאת אומרת, אתה עובד, כל הזמן עובד. אתה מטהר את האמונה שלך. אז זה מה שהרב אומר פה, כן? זאת אומרת, מעין עבודה שכלית והרגישית מטהרה, אבל עם זה, יחד עם זה, פחד החיצוני והאמונה הטבעית והשעבוד של הכנעה נשארים בלבבות רבים בתור השפעת ירושה מאותן התקופות שהדעה וההרגשה האלוקית הייתה מהירה בהן בעוזה עד כאן בינתיים. טוב, אולי עוד נסיים את המשפט. עד שהייתה ראויה מצד גודלה לשעבד עליה את כל הנפשות. אבל באותם התקופות שבני ישראל כן למדו וכן קלטו את זה בצורה נכונה, והייתה השפעה נבואית, ובאותם התקופות שכל התנ"ך נכתב, ששם ודאי שכולם מבינים שהם משתעבדים לצד האלוקי שבנו. זה היה בנפשנו, כולם קלטו את זה, כולם ידעו את זה, כולם... אצלם זה היה, כן, היה יראה עליונה כלפי השם. את היראה הזאת, פחד כלפי אלוהים, נשאר. אנשים המשיכו ככה לקלוט. המשיכו ככה לחיות. אבל הפסיקו ללמוד. אז הפחד פנימי, והשתעבדות פנימית נשארת, יש לנו אינסטינקט כזה לפחד מאלוהים, יש פחד כזה כלפי השם, הוא נמצא בליבנו, אבל מי זה השם? לא לומדים, אז מה נותן לך את שתי הפונקציות הללו? מצד אחד יש פחד, מצד שני פחד טבעי, אמיתי, הנכון, מאותם התקופות שכן, שאנשים השתאבדו להשם בצורה הנכונה. אז כשיש פחד טבעי הזה, מצד שני אין לימוד מי זה השם, אז התוצאה היא זה שהם הופכים את ריבונו של עולם לאיזשהו כוח זר. ונקרא את זה עוד פעם, את המשפט הזה. אם זה הפחד החיצוני ואמונה הטבעית ושעבוד של הכנעה נשארים בלבבות רבים בתור השפעה, בתור השפעת ירושה מאותן התקופות שהדעה והרגשה האלוקית הייתה מהירה בהן בעוזם, עד שהייתה ראויה מצד גודלה להשתבד עליה את כל הנפשות. אבל וכיוון שנקודת תוך של הכרה אלוקית עמומה היא, דיינו, למי אתה משתבד? זה בשבילך עמום, אתה לא יודע. הרי המהות האלוקית הכלולה בהמון, מה שבני אדם חושבים, מי זה אלוהים? וגם ביחידים שהם ראויים להיות מהירי דרך להם, אצלם זה נשאר רק בתור כוח תקיף. תקיף, אלוהים זה משהו תקיף, שאין למלט ממנה, והכרח הוא להשתבד עליו. וכשבאים להשתבד לעבודת אלוהים על פי המצב הריקן הזה, של הציור האפל, המלא תוהו ובוהו, שמתהווה ברעיון כשחושבים על דבר אלוהים, בלא השכלה, עוד פעם, כשאנשים כן חושבים על קדוש ברוך הוא, אז מה הם חושבים? משהו כזה, איזה ציור, כשהם חושבים, מי זה אלוהים? מה זה? אז מה אצלנו מופיע בראש? אז תחשיבו, תשימו לב איך רב מנסח את זה. זה יוצר לבן אדם ציור אפל, מלא תוהו ובוהו, שמתהווה ברעיון על דבר אלוקים, כשאדם חושב על אלוקים בלא השכלה ובלא תורה, מה זאת אומרת בלא השכלה ובלא תורה, אלא מה? מה יש להם כן, אם לא השכלה ולא תורה, איך הם כן מתייחסים לאלוהים? תפילה, נכון? תפילה, דברים כאלה שאתה נמצא איתו בקשר, בלא תורה. תורה היא אמורה לזכך יחס שלנו להשם. ואם אתה לא לומד תורה, ולא השכלה, יראת אתה, הניתוקה ממקורה שהיא יראה אלה. זאת אומרת, יש לך רק יראת אתה, דיינו פחד, יש בזה משהו חיובי, שיש פחד כלפי אינסוף, אבל כשזה מנותק מההבנה האמיתית מה זה הפחד העליון שלנו כלפי השם, אדם הולך ומאבד את זוהר עולמו על ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחים. זאת אומרת, אדם כשהוא משתעבד בצורה כזאת באופן חיצוני לריבונו של עולם, תודה רבה, ישר כוח, אז הוא משתבד באופן חיצוני לריבונו של עולם, אז הוא מאבד את זוהר עולמו. זאת אומרת, אז מה הוא מתחיל להיות? הוא מתחיל להיות איזשהו דוס כזה, חניוק. נכון? משהו כזה מצ'וקמק וזה, דתי כזה, דתיים, כאילו, כן, משהו מסכן, משהו מאוד... כזה, הוא חזר בתשובה, ועכשיו לומד תורה, ואיתו גם אישה וילדים. כזה. פעם הוא היה טייס קרב, פעם הוא היה מפקד, ועכשיו הוא יושב, לומד תורה, כן. כן.
ככל שהדעה והרגשה האלוקית הייתה מהירה בהן, מאוזן, אולי הרב מתכוון לרצף תקופות, עד ימינו אנו. גם בזמן הנביאים הייתה תפיסה אלוקית שטוחה גם, אנשים הביאו קורבנות עוד לפני כן, לא הבינו את מהות הקורבנות, אז לא הבינו מהות הקורבנות. עשו בית המקדש שלי נניח. מתי היה זוהר של תקופה שהבינו את אלוקים במלוא עוזה? היה כזה תקופה?
כן.
נטו שאפשר להצביע עליה ובאותה תקופה לא היו בעיות?
כן. לא, לא היו
בעיות. התורה מלאה בנביאים, ביציאה נגד, זאת אומרת, בהבנת, ההבנה העמוקה של מהות האלוקים. הרי קחו בקורבנות, לעבדו עבודה זרה. בית שני,
כן.
בית שני התחלף כבר, פגניות קצת ירדה, אבל תקופות ארוכות, אחרי זה מתחלף, כל עבודת האלוקים, מה הוא אמר בפסקה הקודמת, שכל הצרות באות בגלל שלא מסתכלים בהסתכלות בהירה בגאות השם, זה מה שאנחנו לומדים פה, זה אותו דבר בעצם, זה המשך והעברה לעניין הזה, אבל כל התקופות, יש חלק שמסתכלים נכון, ויש חלק שמסתכלים לא נכון. אני חושב, אני לא מזהה תקופה ששם הייתה בהירות לגמרי דור המדבר. מה הם לא ראו? אז מה, זה הכל היה בהיר שם?
כן, באמת, זו שאלה חשובה, באמת. אז מתי יהיו תקופות כן טובות, כשהרב, מה שאומר, מאותם התקופות שהיה צריך כן להשתבד נכון? אז התשובה היא ש... מה שאפיין יחס של נביאים בזמן שהייתה נבואה, זה לא שהיה הזמן כמו שלנו, חיים כמו שלנו, רק בינינו היו כמה נביאים, היו כמה גאונים כאלה, כן? כמו שיש עכשיו תקופה שלנו, יש כמה רבנים גדולים מסוימים. אז ככה, במקום רב עובדיה, היה שם פעם ירמיהו הנביא, ובמקום רב מרדכי אליהו, אז היה שם יחזקאל. זאת אומרת, זה לא ככה. אלא בזמן שהיו נביאים, כל העם כולו, כל העולם בעצם, כל העם כולו, הייתה להם תפיסת אחדותית של אלוקות. אחדות. מה זאת אומרת אחדות? כולם קלטו שהכל זה אלוקות. זאת תפיסה נבואית. בכל דבר, מאחרי כל דבר, הם הבינו שכל מה שאנחנו רואים פה זה התגלות של משהו.
גם אחר?
מה?
גם אחר?
כן, כולם. אני מבין שאתם חושבים אחרת, אני יודע למה, אבל עוד מעט אני אסביר לכם. עוד שנייה. כן. אחיו וכל עובדי עבודה זרה, כולם. אז באמת, תפיסה הייתה אחדותית. זאת אומרת, כולם ידעו ש... אנחנו גם דיברנו על זה, היו לנו הרבה שיעורים על זה, כשדיברנו על השיעור על רצף שיעורים של האחדות האלוקית ועל המדרשים, וזה, דיברנו על זה הרבה, אבל טוב שאתה שאלת, כי זו הזדמנות טובה לחזור ולהגיד זה עוד פעם. הם תפסו את העולם שונה ממה שאנחנו תופסים. הם התייחסו למציאות לא כמו שאנחנו. בשבילם, כל דבר שיש במציאות, זה היה גילוי אלוקי. זה ביטוי של השם. אנחנו חיים בעולם שבשבילנו יש כל דבר בפני עצמו, יש בקבוק, יש כוס, יש ספר, מנורה, מיקרופון. זאת אומרת, ככה אנחנו קולטים את המציאות. ואנחנו מבינים שהכל עשוי, זה הכל, זה הקדוש ברוך הוא מקיים, זה אנחנו מבינים. אבל איך אנחנו קולטים עולם? קולטים זה שיש פה מיקרופון. שאני מבין שהמיקרופון הזה הוא בזכות זה שכל מלקולה בכל אטום של המיקרופון הזה מזיז אותו ריבונו של עולם, הוא נותן לנו שכל לעשות את המיקרופון בצורה כזאת מיוחדת וכו' וכו', ולכן קיים פה מיקרופון. אבל מה היחס בסיסי, יסודי? מה אני מחזיק ביד? בקבוק, ברור. שהקדוש ברוך הוא מקיים אותו. זאת אומרת, איפה קדוש ברוך הוא פה בבקבוק הזה? הוא ברקע. הוא משהו משני. הוא חשוב, בלעדיו בקבוק לא היה קיים. אבל הוא משני. זו תפיסה של אדם המודרני, היום. ככה קולטים. בתקופה של נבואה הייתה, דיינו, כל הדורות עד הפסקת הנבואה, תפיסה הייתה בדיוק הפוכה. כל דבר שיש במציאות זה גילוי אלוקי. הכל זה אלוקות. מה? זה אלוקים? לא. זה בקבוק. דיינו, זה ביטוי של אלוקים. קדוש ברוך הוא מתגלה עכשיו בעולם בתור בקבוק, בתור חתולה, בתור אני, בתור כוכב לכת. הוא מתגלה בכל מיני צורות. בצורה של מיקרופון, בצורה של כבשים. יש לו כל מיני ביטויים. תראים, זו תפיסה אחרת לגמרי, הפוכה. לכן כל דבר שיש במציאות, הוא נקרא דבר. למה דבר? כי זה דיבור. נכון? מה זה דבר? למה זה נקרא דבר? כי זה דבר השם. לכן זה נקרא דבר. זה דבר השם. שמופיע לפניי בתור בקבוק, בתור שעון, בתור קשת בענן, בתור אירוע היסטורי של המהפכה הצרפתית. כל זה דבר. וכל זה נקרא חפץ. חפצים, יש פה המון חפצים. מה זה חפצים? מה פירוש מילה חפץ? מה התרגום של מילה חפץ לעברית?
רצון.
רצון. אנחנו פשוט שכחנו, איבדנו את היחס הזה, אבל זה רצון. זה כמו שעכשיו אמא שלכם נכנסת לכם לחדר ואומר, מה זה כל הרצונות הללו פה זרוקים על הרצפה? תיקח את הרצונות הללו, תוציא אותם החוצה. כל הרצונות פה, חדר מלא הרצונות. אבל ככה הם חשבו, אתם מבינים? זה תפיסת עולם שלהם, לכן הם קראו לזה רצון, רצונות, רצון. זה לא בקבוק, זה רצון, רצון השם. שמופיע בתור בקבוק. זה ההפך ממה שאנחנו היום. והם כל כך הבינו ערך הגדול שמאחורי כל דבר יש רצון אלוקי. זאת אומרת, מאחורי דבר הזה עומד פה אין סוף. אז בגלל שזה אין סוף, אז הם התפתו להשתאבד להופעה המצומצמת של אין סוף. זו הייתה טעות שלהם. וזה עבודה זרה, וזה עוד כל מיני דברים כאלה, שהם כולם הבינו שהם, שאבן שם היא לא מולידה ילדים, לא נותנת לזה שילדים יוולדו עם מישהו שמביא קורבן לאבן, או לבובה, או לעץ, או להר מסוים, או זה, כאילו, הם לא היו טיפשים, הם הבינו. שהאבן, או פסל הזה, הוא לא מביא להם פרנסה. הם הבינו, הם ידעו את זה. הם התכוונו להגיד שזה כוח מסוים. וזו הייתה הטעות.
זה גם כלפי הגויים.
כן, כן, כבר. כן,
בבקשה. מה היה הטעות שלהם?
טעות שהם התייחסו לכל בחינה של הופעת השם ככוח בעל ערך עצמאי. זאת אומרת שיש, הם מבינים שזה חלק של האלוקות, אבל הם חושבים לביטוי הזה ספציפי יש לו כביכול כוח משלו. זאת אומרת, במובן מסוים, כמו שאנחנו היום עושים עבודה זרה קטנה מזוזה.
מה ההבדל בין התפיסה שלנו לשבת?
כן, נכון, זה מה שאני אומר, שאנחנו גם יכולים לעשות עבודה זרה ממזוזה. אנחנו חושבים שמזוזה היא מצילה מישהו כשהוא נוסע באוטו. למזוזה יש כוח, היא יכולה לשמור עליך בדרך. זה אותה, כולם מבינים שלא, זה הקדוש ברוך הוא שומר, ברור, אבל מזוזה יש לה גם כוח.
אבל כן היה להם את התוספת הזאת שהם כן ראו את
האינסוף
הזה. אבל הבנתי מה לא הבנת אותם?
הרב אמר לפני שההבדל בין התקופה של הנבואה לתקופה שלנו, זה שאז הם כן ראו, הם כן קלטו שמאחורי כל דבר עומד הקדוש ברוך הוא. כן.
עכשיו
הוא
אומר אחרת, שהם רואים אותו משהו בפני עצמו.
לא. זאת אומרת, הבאתי דוגמה עם המזוזה. אתה מבין שהשם מעל הכל והוא אמר לנו לכתוב מזוזה, נכון?
אבל ההבדל שהרב הביא זה שהיום אצלנו אנחנו רק יודעים את זה, אבל אנחנו לא קולטים את זה, ואז גם קלטו את זה.
כן, ההבדל, אתה אולי באמת צריך לנסח את זה, מה שאתה אומר, אולי קצת יותר טוב, אז אני אנסח את זה עוד פעם. אצלנו, קליטה שלנו זה קליטה פרטנית. אנחנו קולטים לפני פה בקבוק, ואנחנו מבינים בשכל שבקבוק הזה מקוים על ידי השם יתברך. זו תפיסה היום, מודרנית. מה שאני רואה לפני, בקבוק. הם ראו לפניהם רצון השם. ובשכל הם הבינו שזה קד, בקבוק, מפל מים. בשכל הבינו. כמו שאנחנו, נגיד, כלפי מזוזה, אנחנו מבינים שזה משהו קדוש. בשכל אנחנו מבינים שזה כתב, סופר סתם, על קלף, על דיו, על, שם, על אור. בשכל אנחנו מבינים, התחושה שלנו כלפי מזוזה היא משהו כמו קדוש, נכון? ככה, כמו שאנחנו מתייחסים למזוזה כמו משהו קדוש, ככה הם התייחסו לנעליים ולכלב ברחוב. הכל היה אלוקים, דבר השם, רצון חפץ השם. זאת התפיסה, זאת ההסתכלות. וזה הביא לעבודה זרה, היה בזה בעיה גדולה. ועבודה זרה, עכשיו חז"ל ביקשו שתלקח מאיתנו, כמו שגמרא מספרת על זה במסכת יומא שם באזור סמך תת, משהו כזה. אז הכוח הזה נלקח מאיתנו, איבדנו נבואה, אבל השתחררנו מעבודה זרה. השתחררנו מהמחשבה שכוח מסוים בפני עצמו יכול לעשות לנו משהו, אז אנחנו התחלנו להתייחס לכל דבר כמשהו, דבר בפני עצמו. ספר, כוכב, עלה בעץ. זה הכל. קרה לנו מהפך, זאת אומרת, השם עשה לנו כאילו ניתוח כזה, רוחני, בלב. ומאז, ככה אנחנו חיים. אנחנו חיים פה בעולם, מתייחסים ככה רגיל. אבל אז, באותה תקופה, התייחסו לאחדות אלוקית בצורה מיוחדת, בצורה של פחד ממנו, והבנה שזה משהו עצום, אדיר, ענק. אז הפחד הזה נשאר בליבנו, והוא, כולם מבינים שזה משהו, משהו אמיתי. אבל מצד שני, לא מבררים מי זה אלוהים, אלא מתייחסים אליו בצורה ילדותית, שזה מישהו, איזשהו כוח, כמו שרב קרא לזה, תוהו ובוהו, ומשהו מטושטש, מדולדל, ואיזושהי אישות קצופה שמבהלת כל מאמין בה ומדכדת רוחו. זה היחס אלוהים. אז נוצר יחס עוין כלפי אלוהים. שאנחנו בלב, בפה אומרים, לא, לא, הוא גדול, הוא בעזרת השם יתברך, הוא יעזור לנו, כן, כן, זה שכל הזמן אנחנו מאוד, בטח, לא, לא רוצים לצח, כאילו, שיהיו לנו בעיות איתו ולהסתכסך איתו. אז אנחנו נגיד דברים יפים, אבל בלב, כאילו, מצידי שיעזוב אותי, כן, שיתעסק שם, אולי, שיקח לו עם אחר, שיתעסק איתו איתם, כך שאולי ערבים שהם יהיו המבחר שלו. שתהיה, לא רוצים, כן.
אני הסתכלתי על העצומה של הפחד של אז והיום, למשל שאז הפחד הוא בעצם היה מודע, כי כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא איתנו בכל דבר, אנשים לא מבינים את זה, ופעם זה היה מובן, וכל דבר שהיית הולך, אבן אפילו, האדמה, הקדוש ברוך הוא איתך, הוא...
ישר לשאלה, ישר לשאלה.
זה לא השאלה, זה...
אז זה, לא, לא, לא.
היום הפחד, הפחד הוא כאילו הפרידו אותו.
כן.
הפרידו אותו, אמרו, הנה, הקדוש ברוך הוא...
אז בואו... כן, אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות, בסדר? אז זהו, אז יש פה עוד שאלה. חוסר לימוד אמונה זו צורה שזעקו עליה בכל הדורות, כולל הנביאים. זה לא נכון. נביאים לא צעקו על חוסר לימוד אמונה. נביאים זעקו על, על זה שאנחנו, על זה שאנחנו מצמצמים אמונה שלנו כלפי משהו קטן. ויקום דור אשר לא ידעו את השם. ימים רבים ללא אלוהי אמת ו... בהמשך חזאת, הראשונים, האחרונים, בכל הדורות. זה לא... צרת הדורות האחרונים. זו לא צרת הדורות, זהו, אז אני, זה מישהו פה, שמואל, לא, זה עמי אומר פה. עמי, אז זהו, אני חושב שעמי, מה שאתה פה כותב, זה נכון שתמיד היו בעיות באמונה, אבל לא ב, שאנחנו לא למדנו, לא היה צורך ללמוד, זה לכולם היה מאוד בסיסי, מאוד... חזק העניין הזה של אמונה. אלא מה? מה הייתה כל מה שאתה אומר? זה היה חוסר הסתכלות הנכונה ב איך השם מתגלה. וימים רבים ללא אלוקי אמת, כוונה היא שזה עבודה זרה. כן.
בזכות מה? היה להם את הייתה להם תפיסה הזאת, הנבואה. כי לא היו ספרי רב קוק ומהר"ל וכל דבר. ואחרי שכבר הם היו בתוך התפיסה הזאת, אז כן עשו טעויות, כי אולי זה חוסר גם לימוד.
לא הבנתי, הסיום של השאלה שלך, שמה?
השאלה כאילו, זה קורסה שלה, בכל מה הייתה להם את התפיסה הזאת, כבר שהם היו בתוך התפיסה הזאת, אז למה הם עשו טעויות? כוונה כאילו, אולי זה היה חסר להם כאן הלימוד הזה. כי לא היו
כספרים ואין... כן, כן, בטח. בטח, זה לא היה אידיאלי. אמונה שלהם הייתה אמונה בזכות מה? הם היו קרובים לאדם הראשון. אנחנו הולכים ומתרחקים מהמקור, מאידיאל, נשמות מיוחדות שיהיו באות לעולם. זה היה משהו...
בזמן
שנבואה
קיימת, גם צריך ללמוד?
כן, אבל כשנבואה קיימת, צריך ללמוד משהו אחר. זה היה התפקיד של נביא, שאנחנו לא נתפתה לראות בכל ביטוי ספציפי פרטי, שזה דבר בפני עצמו. שזה היה מאוד קשה.
לשמור תפיסה
הזאת. כן, תראו, מה שאנחנו אומרים זה דברים מאוד מופשטים. זה כאילו, אנחנו מדברים כאילו אנחנו מבינים מה שאנחנו אומרים. זה לא כל כך קל להסביר את זה. אם נגיד, עכשיו אני אומר לך ככה. הנה, כשאתה רואה את הבקבוק, אז אתה היית צריך לא לחשוב שזה בקבוק בפני עצמו. איך אפשר לא לחשוב שזה דבר בפני עצמו? אלא שזה מה זה? אתם זה לא, הם עבדו עבודה זרה, ואנחנו, ברוך השם. אנחנו גם קולטים כל דבר בפני עצמו. רק אנחנו, כפירה עזרה לנו שאנחנו לא חושבים שזה אלוהים. אבל זה מהפך עצום שאדם צריך ללמוד לעשות את זה בראש שלו, ללמוד איך לקלוט מציאות ככה שאתה הכל קולט כגילוי אלוקי. שאתה חי הכל באלוקות. זה כמעט בלתי אפשרי. אז מקסימום אולי אנחנו קצת יכולים להתרומם לזה בפועל, בחיים שלנו רגילים, זה כשאנחנו לומדים תורה, או כשאנחנו עכשיו, או כשאנחנו אוהבים מישהו, או יש לנו קשר עם בן זוג, אז אנחנו אומרים, הנה, אני אוהב את אשתי, וזה חזל קוראים לזה שכינה ביניהם, ואני, זאת אומרת, אני לומד להבין שדרכה, או בינינו, פה מתגלה ניצוץ אלוקי. זאת אומרת, זה פה ושם אנחנו מצליחים לקלוט את הניצוץ הזה של הסתכלות הנכונה. אבל באידיאל, מה שזה אמור להיות, זה שכולם כל הזמן נמצאים בהבנה מלאה, בחוויה גדולה, בהבנה וחוויה, זה שזה אלוקות, הכל אלוקי. לא הכל אלוקים, אבל הכל אלוקי. וחיים שלנו זה אלוקות, הכל. והוא חי בזה, ובהתאם לכך הוא מתנהג. ולכן זה נקרא, ואהבת אליך כמוך, ואז אתה מבין כל מיני דברים שם שזה נראים כאילו קצת אסטרונאוטים, שמה זה אהבת אליך כמוך? גם כשהוא לא נותן לך עודף, נהג שם במונית, לא נותן עודף. אז אהבת אליך כמוך, סליחה אדוני, כן, אנחנו פתאום בום, נכנסים לעבודה זרה של שתיים. אנחנו כבר קולטים אחד, כל המחשבות טובות שלך, פתאום אתה הופך להיות לעוין כלפי איזה נהג. זה כמעט בלתי אפשרי לחיות ככה, אבל צריך לדעת שלשם הכיוון, לשם אנחנו צריכים להגיע. בדור הזה, בגלגול הזה, בדור הבא, לא משנה. מתישהו אנחנו נגיע לתחושה שאנחנו נתייחס, נראה הכל, הכל, הכל כאלוקות. ככה נחיה. ואנחנו מתחילים לעשות את זה עם תפילין, עם מזוזה, עם בית המקדש, עם האהבה בין בעל ואשתו, אבא וילדיו, זה כזה. איפה שקצת אפשר לתפוס את היכולת הזאת, קצת ככה לקלוט הכל אחדותי, כן, אז תופסים. אבל בגדול, זה כמעט בלתי אפשרי. אבל אנחנו לומדים. ואתם רואים, הרב הוא עשה פה מהפך אדיר, הוא התחיל ללמד את הנושא הזה ברבים, הוא התחיל לכתוב על זה. אז בואו נקרא עוד קצת, עוד פעם נתקדם קצת בהבנה שלנו. אין גאות, כן, אנחנו באמצע, בערך זה שורה שביעית, בערך מלמטה. אין גאות אלוקים מתגלה אז בתוך הנפש, כי אם שפלו דמיונות פרועים, דיינו, מה זאת אומרת אין גאות אלוקים מתגלה אז בתוך נפש? זאת אומרת, כשאדם משתעבד לכוח החיצוני הזה, בלי ללמוד מי זה כוח החיצוני, שאנחנו אמרנו אז, מה זה האלוקות, שזה הכל, כולל הכל, ומעל הכל, ולא משהו חיצוני. אלוהים זה לא מישהו או משהו שנמצא באיזשהו מקום, אלא הכל, ומעל הכל, ומקור הכל. אז גאות אלוקים, דיינו שזה הכוליות, זאת אומרת, הטוטליות של הופעה אלוקית, גאות אלוקים, אם מתגלית בנפש האדם בצורה מעוותת. אין גאות אלוקים מתגלה אז בתוך הנפש, אלא מה כן מתגלה במקום מה זה אלוקים? כי אם שפלות דמיונות פרועים, נהיינו, מה זה, כן, זה, תשימו לב לביטויים של הרב, הוא כזה, ככה, יש לו לשון מאוד, מאוד ציורית. מה אדם חושב? מי זה אלוהים? אז משהו, כאילו, משהו חושב, כשהוא חושב אלוהים, אז מה זה יוצא לו? זה שפלות דמיונות פרועים. זאת אומרת, הוא חושב, אלוהים הוא כזה, הוא כזה, כזה. אז הרב אומר, זה דמיונות פרועים. שפלות דמיונות פרועים. המציירים, תכונה של איזו מציאות בדויה. מה זה מציאות בדויה? מה פירוש מציאות בדויה? שאתה המצאת אותה, נכון? בדוי מלבך, כאילו זה בדוי. זאת אומרת, כשאתה אומר מילה אלוהים, אתה בדרך כלל אתה בדרך כלל מתכוון למשהו שאתה המצאת בראש שלך. איזו מציאות בדויה, מטושטשת, כי בשבילך זה לא דבר ברור, נכון? כשאתה אומר אלוהים, זה משהו כזה מטושטש, נכון? אתה לא יודע בדיוק מי הוא ומה הוא שם. אתה מדמיין מציאות בדויה, מטושטשת, מדולדלת, למה הוא מדולדל, אלוהים שלך? כי אין לו גוף, נכון? אין לו גוף. אז אם אין לו גוף, אז מה הוא? הוא מדולדל כזה, כן? זה משהו כזה ארטילאי, משהו כזה רוחני. אמנם גדול וזה, אבל אין לו גוף. כאילו, עם כל הכבוד. וקצופה. למה קצופה? כי הוא כל הזמן קוצף, כן? וקצף את השם, השם קצף, ואכל שם חצי מחנה. עוד הרג שם כמה אנשים, ועוד שם כאלה, זה. וחרה פה, ושם איזה 20,000 אנשים מתו. כזה הוא כל הזמן כועס. מישהו שם, לא נטל את הידיים. גמרנו, עכשיו אתה תראה מה יקרה לך, אז זה כאילו.
רואה לך לידיים.
ממש?
רואה לידיים.
כן, רואה לך לידיים, כן. יפתחו לך ידיים. אתה מבין, זה משהו שאתה אומר, בואי נע, צריך להיזהר בידו, כן? הוא מפחיד. שמבהלת את כל מאמין בה ומדקת את רוחו. אתה מאמין באלוהים הזה, אז זה הופך אותך להיות מישהו מדוכא, מטמטמת את הלב. למה זה מטמטם את הלב? בגלל שאם זה מטמטם את הלב, בגלל שאם אתה מאמין, אז אתה יכול לא להיות מספיק רגיש, או מספיק דק, מספיק מוסרי, אלא ככה כתוב, ככה זה הלכה, ככה זה, כאילו, אתה מאבד את המוסר האנושי, אתה חושב שאם ככה כתוב, אז זה דבר נכון. אז זה לא פשוט, זה צריך תמיד להבין עומק של דבר כתוב. טוב, יש פה שאלה מעניינת, יעקב אומר פה, מבני ברק. שלום כבוד הרב, אם הכל זה אלוקות, איך זה שההופעות הרבות והמגוונות שלו התברך לא יודעות ולא מרגישות את זה, וכל שכן טורפות זבת הכבש וכו'. למה אין תחושת שייכות כמו שיש בגוף האדם, הקשר בין האיברים? לא יודע, מה שפה הנחת יסוד זה שיש לאיברים שלנו ידיעה שאנחנו, אצבע יודעת שהיא חלק מהאדם? היא לא יודעת. זה שיש זה שההופעות שונות לא יודעות, זה כן, נכון, כמו שגוף שלנו, הוא כולו לא יודע בעצם שום דבר, והמוח מרכזי הוא כן יודע. אז האדם הוא מבין, והשאר הבריאה לא מבינה. אדם הוא כמו מוח, או עם ישראל הוא כמו מוח, נגיד לב, מוח, נשמה. יש צד עליון שהוא מבין, וכל השאר לא מבין. וזה... להופעת השם יש הרבה גוונים, הרבה צורות הופעה. יש צורות שהם שהם מכירים, יודעים את המיוחדות שלהם, ויש צורות שלא מכירים ויודעים את המיוחדות שלהם. כן, בבקשה.
שום מה נראה מרוב ספרי התנ"ך שקראנו, שלמדנו אותם, שדמות אלוקים מופיעה בהם היא כן דמות כסופה והורגת ועצבנית. אז אם זה לא ככה, אז למה?
אז זה בדיוק על זה פה מאמר, על זה בדיוק הרב פה כותב מאמר, שבתקופות ההם, כשתנ"ך נכתב, כולם ידעו והבינו שאין כזה דבר דמות אלוקית. אתה מבין, אין דבר כזה אלוהים מישהו או משהו באיזשהו מקום, שהוא עכשיו התעצבן והוא כועס עליך וטרח רוצה לך משהו. אלא זה הכל, הכל כלות אלוקים.
אבל המסקנה של כל הזה, זה כועס וכותב.
לא, לא.
זה מה שהם ראו בפועל,
לא. לא, לא. איך שהם קלטו, איך שהם חיו אז, זה לכולם היה ברור מה פירוש הדבר. הם ביטו את זה בצורה אנושית, כמו שאנחנו אומרים, שלקדוש ברוך הוא יש ידיים, או שהוא הולך עם כובע, חבש כובע ישועה בראשו. אנחנו מבינים שזה לא באמת, נכון? גם אז הם הבינו שזה לא באמת שיש שם מישהו שהוא כעס וצעק וחתך לך. אלא זה צורת, ברגע שאתה מבין את הרעיון הזה, אז צורת ההתבטאות יכולה להיות חופשית לגמרי. אתה יכול להגיד כן, אלוהים כועס, או יהיה כך וככה. וכשאנשים ככה קולטים, בשבילם זה לא נראה כמו מדולדל וקצוף וכל זה. זה נורמלי.
גם בצורת ההתבטאות האנושית, אתם צריכים להגיד, יותר מאשר קוצף וכועס, בצורת ההתבטאות החופשית הזאת, אתם צריכים להגיד, לכאורה אוהב, גומר חסד, וכל מי שהרוב נוטל לצד.
לא, לא, אמרו גם, אמרו גם זה וגם זה, יש כל מיני, יש תקופות, יש זמנים שצריכים עכשיו יותר להדגיש צד הזה, צד הזה, אבל... אבל יחס היה יחס בסיסי. נכון.
אתה עכשיו במאה ה-21, נכון, נאמר בדיעבד, שכן, זה לא באמת ככה, וזה לא באמת כאילו אחד חוצף וכועס, ומישהו שעומד שם למעלה בשמיים, וגם אותם חבר'ה שהיו בבית המקדש הראשון, ואולי גם לפני זה, גם יכולים לומר כזה, כן, זה לא דמות קוצף, אולי זה באמת התגלות אלוקית של הכל, אבל... אותם אנשים שבאמת היו כאילו בתקופת התנ״ך, אותם סיפורים, באמת מסופר שם על דמות קוצף וכועס. האם אתה בעצם אומר שכאילו גם אז, ממש כאילו בסיפורים האלה, זה לא באמת היה ככה? הנה, אתה עכשיו יכול לומר זאת, כאילו...
כן, כן, אני מבין. כן, כן, אני מבין.
לאחר כל תקופת השכלה ו... כלומר,
פחות כאלה ואחרות. תראה... כשם שאתה לא היית שם באותה תקופה, גם אני לא הייתי שם, אנחנו לא יודעים בדיוק, נכון, מה שהיה. הדרך היחידה שלי זה לדעת על מה שקורה פה, זה מדברי חז"ל, מהרמב״ם, מהרב, וזה... ככה הם מסבירים את זה, ככה הם קולטים.
כן, אבל זה בעצם יוצר פרדוקס. מצד אחד אתה אומר שזה לא דמות, זה משהו שכמעל ההבנה שלנו, זה משהו ש... זה לא משהו. זה בעצם כאילו התגלות של הכל. אבל מצד שני, יש פה כאילו אתה פותח תנ"ך ואתה רואה כאילו בתורה ובנביאים דמות, ממש דמות, דמות קוצפת, דמות לפעמים אולי אוהבת, דמות שבוחרת אנשים, דמות שמביאה חוקים, עם עשרת הדיברות. שוב, אתה יכול לומר עכשיו, במאה ה-21, שזה אולי לא ככה. אתה נמצא בזמן שכאילו עברנו את כל תקופת השכלה ו... ועברנו כל ה...
כן, אתה חוזר על אותה שאלה, אתה פשוט... כן, נכון. אז שוב, אין טעם... לא, אני לא חושב שום פרדוקס. אני חושב שהפרדוקס היחידי זה שאתה מגיע למסקנה שלך מקריאה שלך של התנ"ך. אתה עכשיו פותח תנ"ך, קורא, ואתה אומר, רגע, רגע, שם פה מדובר פה על משהו מפחיד ומצחיק. קוצף וכועס.
הפרדוס הכי גדול זה שאנחנו לא מבינים מה כתוב.
נכון, נכון, אתה צודק, נכון, אני גם כך חושב. כן, בבקשה.
כל מה שהוא אמר, אנחנו פה, זה בגדר של נבוש למטה
בעצם. כן, זה לבוש, נכון. אז מבין, אז אתה עכשיו פותח תנ"ך, קורא מה שנראה, מה ששם יוצא, ואתה אומר, נו, זהו, אני קראתי, אני רואה שזה פה כך וככה. והיום אתה עושה כל מיני שם קונצה מסביר, אבל אז הם קראו תנ"ך בדיוק כמו שאני היום קורא תנ"ך. ואני לא בטוח שזה נכון.
לא, אני מתכוון לאלה שבאמת היו בתקופה של התנ"ך של אותם סיפורים. אני שואל, אם זה ככה או ככה,
אז זהו, אז אני עונה לך שהם קלטו בצורה נכונה. ככה זה נשמע ממה שהרב מסביר. טוב, אבל אולי באמת אנחנו לא כל כך מיצינו את הפסקה הזאת עד הסוף, אז אולי נלמד עליה בזמן אחרת, בעזרת השם.
תודה רבה.